לכל הקהל. אנחנו היום בדף סמ"ח עמוד א', נתחיל בעזרת השם. זה אחד המדרשים, המעשים, הסיפורים הארוכים ביותר אני חושב שיש בבבלי בתור סיפור אחד. גם מעשה שהמהר"ל אומר שהוא כל כך לא מובן שאין צורך להקשות הקושיות. לכולם ברור שזה שפע אדיר של קושיות. שלמה והשמדי מלך השדים, סיפור כזה שפתאום הופיע לנו. אנחנו מפרק מישה חזוק אורדיאקוס, והגמרא אמרה זה שד, דיברנו על השד הזה, ודרך זה הגמרא הולך עוברת לדון במפגש של שלמה, מפגש קשה מאוד, מסובך מאוד, של שלמה עם מלך השדים. אני אקריא את הגמרא בעברית ישר, בסדר? כולכם יודעים, אבל הגמרא אומרת שיש פסוק בקהלת, בתחילת קהלת, עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני אדם, שידה ושידות. אומרת הגמרא, שרים ושרות ולמיני זמר, תענוגות בני אדם, ריחות וחצאות, שידה ושידות. מה שלמה עשה עם שידה ושידות? למה שיעשה? שידה זה שידת החתלה, שדים, הוא עשה משהו עם שדים. למה שיעשה משהו עם שדים? אומרת, למה היא באה אלה? בשביל מה צריך את זה? בגלל שכתוב, והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה, כששלמה בונה את בית המקדש. וכל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו, זה וכולי, החלק שלא כתוב פה בתוך הפסוק. אבל בנו את בית המקדש בלי ברזל. חרבך לא הנפת עליה, וחרבך ללנה, זה כזה מצווה בתורה. לאו שאסור להניף ברזל על האבנים של בית המקדש. אמרנו לרבנן, איך יעביד? איך אפשר לבנות בית עם אבנים לא מסוטטות, עם אבנים לא מגולפות, עם אבנים בצורה הברה שלהם, של החוץ, מה אני אעשה? אמרו לו, איקה שמירה דהייתי משה לאבני אפוד. אומר רש"י, שמיר בריאה מששת ימי בראשית, ואין כל דבר קשה יכול לעמוד מפניו. זאת אומרת, אפשר לחתוך אבנים עם ברזל, ואפשר עם השמיר הזאת, השמיר הזה. ששת ימי בראשית זה המשנה, נכון? של עשרה דברים שנברו בערב שבת בני שמשות. הקשת והמן והמטה והשמיר. איפה אני אמצא אותם? תביא שדים והם יגלו לך. השדים אמרו לו שהשמדאי מלך השדים יודע איפה אפשר למצוא את, את השמיר. איפה נמצא השמדאי? הוא נמצא באיזה מקום מסוים ויש לו, אני לא אתרגם פה כל מילה, אני לא יודע אם נספיק בשיעור גם לברר כל מילה, אני רוצה בעזרת השם לברר את מהלך העקרוני. בכל אופן יש איזה תרגיל שדרכו אפשר לצוד את השמדאי, ושלמה שולח את בניהו בן יהוידע והוא מצליח איכשהו בצורה כזאת ללכוד אותו עם שרשרת, עם שושלת ועם שם השם, והשמדאי לחוד, אני לקראת סוף עמוד א', ואז יש, הוא לוקח את השמדאי לארמון של שלמה כדי שהשמדאי יגלה איפה זה השמיר. אז קוראים להשמדאי בדרך שבעה דברים שמלמדים על האופי של השמדאי, מי זה השמדאי. טוב, אז קודם כל המהר"ל אומר פה שהסיפור הזה לא קרה בגשם, הוא לא קרה בגשם. אין דברים אלו, אלה דברים שכליים. זאת אומרת, השמדאי פה זה לא תדמיינו איזה מישהו מפחיד עם קרניים, זה ברורים רוחניים בעולמות הפנימיים של שלמה המלך, בסדר? כשהשמדאי מייצג צד מסוים במציאות, כל אחד מייצג השמיר, טוב נראה יותר מאוחר, יש פה איזה בעיה טכנית כביכול, היא רחוקה מלהיות בעיה טכנית. הבעיה הטכנית שאי אפשר ליישר את האבנים של בית המקדש, זה רחוק מאוד מלהיות בעיה טכנית, זה בעיה רוחנית, זה בעיה מהותית, ושלמה מנסה להתמודד מול זה דרך כוחות חיים שבאים לידי ביטוי בהשמדאי. אז עכשיו הגמרא רוצה להסביר לנו את מי מייצג השמדאי. היא מספרת על שבעה דברים שקרו בדרך. נקית לבעתי, הוא לקח אותו, מה אתה דיקלה, הגיע הדקל בדרך, הוא נדחף עליו והשליך אותו, הגיע לבית, השליך אותו, מה שהוא פוגש, הוא עובר דוח ומרסק. שלישי, במקרה השלישי הגיע לגבי קובה דאי ארמלטה, רש"י אומר צריף קטן, ואלמנה הייתה גרה בו, איזה מבנה רעוע ועלוב מסכן, יצאה אלמנה זיהתה את הדורסן הזה, היא התחננה לו שלא יהרוס לה את המסכנה, זה מה שיש לה. אז הוא שבר כנראה, הוא כבר היה בדרך לשבור את הבית שלה, אז הוא עשה איזה זווית קשה כזאת, ובגלל זה נשברו לו עצמות להשמדי, העיקר שהוא לא יהרוס את המבנה של האלמנה. אמר היינו דכתיב ולשון קרקה תשבר גם הם. כשהוא ראה את הבית ואת העץ, הוא פצפץ אותם, דווקא את החנונים של האלמנה הצליחו לשבור אותו. ראה עיוור טועה בדרך, אז הוא העלה אותו לשביל, העיוור פספס את הכביש. ראה שיקור טועה בדרך, גם אותו העלה לכביש. ראה שמחה, הייתה שמחה של חתונה, שכולם שמחים, התחיל לבכות. הוא רואה איש אחד שאומר לסנדלר, תעשה לי נעליים טובות שהחזיקו 7 שנים, חייך. ראה את אותו קוסם שניסה למצוא כל מיני קסמים כנראה, לגלות כל מיני סודות, הוא גם כן חייך. אז השבעת הדברים האלה שאחר כך בנהר בן ידע ישאל אותו, עם שלמה ישאל אותו מה היה שם, מה היה הסיפור, אנחנו מדרגים קצת כדי לראות את הסיפור מה קרה שם, זה כבר בשורה 1, 2, 3, 4, השורה החמישית והשורות הרחבות, בסדר? חלק מהדברים אין פה שאלות, זה שהוא מתנגש בדקל ומפוצץ אותו, מתנגש בבית ומפוצץ אותו, מרחם על האלמנה, זה אנחנו מבינים שהוא מרחם על האלמנה או לא מרחם, על אנשים חזקים הוא לא מרחם, על אנשים חלשים כן מרחם. אבל למה כשראית, הוא שואל אותו, מה הייתה עם הבנאי או שואל אותו, כשראית את העיוור טועה בדרך, למה העלית אותו לדרך? אז הוא אמר, בגלל שבשמיים מכריזים עליו שהוא צמיד, שהוא צדיק גמור, ומי שעוזר לו זוכה לעולם הבא. אני רוצה לזכות לעולם הבא. למה השיקור הוא העלית על הדרך? כי הוא רשע גמור ורציתי שלא יהיה לו שכר לעולם הבא. תקעתי אותו בעצם. למה בכית בחתונה? כי החתונה הזאת תיגמר באסון, הוא ימות מיד והיא תתקע. ולמה צחקת בקוסם? כי הוא מתכנן כאלה קסמים והוא לא מבין שמתחת לרגליים שלו יש המון אוצרות. אז איזה דמות צומחת מכל הדברים האלה? תראו, השמדה ממך השדים הוא... נלעקתי קצת קודם, הגמרא אומרת שיש לו סדר יום, יש לו איזה מקום שמנו שותה, אבל יש לו סדר יום, כל יום הוא עולה למטיבת הדרכיה, גומר אותה, ואז יותר יורד למטיבת הדערה וגומר אותה, זאת אומרת, הוא לומד גם את הישיבה שהשמיים, כבר רואים שיש לו הרבה הרבה עוצמות, שדים זה דברים מפחידים, השמדאי אומר לך, שיש דברים יותר מפחידים, הגמרא מה מתחיל לאפיין את האישיות שלו, שימו לב, כשהוא קורא משהו נכנס בו, אבל הוא יכול להיות טיפוס נחמד כזה. זאת אומרת, כשהאלמנה בוכה לו, כשהאלמנה עושה לו מצפון, הוא מוכן לשבור את העצמות שלו כדי לפגוע בה. לצדיק הוא עוזר רק בגלל שיש לו רווח לעולם הבא. זה הכל. וכשהוא עוזר לרשע, זה רק בגלל לתקוע אותו. הוא יכול לפקוט שהוא רואה חתונה שהולכת לאבדון, אבל לא באמת אכפת אף אחד. מין אישיות כזאת שהיא לא מזדהה עם אף אחד. כן, הוא נחמד, אבל הוא לא מחובר לכלום. הוא סתם, הוא היה הורס את הבית של האלמנה, אם לא הייתה עושה לו מצפון, אם לא הייתה מלשון רכה. בן אדם כזה שהוא לא טוב והוא לא רע, הוא סתם. ברמב"ם מורה נבוכים אומרים ששד, כך גדול יודע, הרמב"ם לא פסק את כל ההלכות של השדים, את כל פרק עשירי במסכת פסחים, כי הרמב"ם מבין שהשדים זה לא, אין דווקא יצור כזה שנראה כמו שד כזה עם זנב ושיניים מפחידות, לא יודע איך אתם מדמיינים שדים. הרמב"ם אומר ששדים זה אנשים בלי צלם אלוקים. איך יכול להיות אנשים בלי צלם אלוקים? לכל אדם יש צלם אלוקים. אנשים שלא מודעים לזה שיש להם צלם אלוקים. הם חיים בלי משמעות, בלי תוכן פנימי, בלי חלומות, ערגות, תוכניות, מגמות, שאיפות. חיים, חיים. יש אנשים מאוד מאוד קטנים שחיים ככה, יש אנשים מאוד מאוד עוצמתיים שחיים ככה. הם מגיעים להישגים אדירים, הם יכולים לעלות, הם יכולים לדעת סודות אדירים, הם יכולים לפתח טכנולוגיות משוכללות, אבל הכל סתם, הכל סתם. הוא נראה כמו בן אדם, הוא מדבר כבר, אבל הוא שד. שד יהודי כתוב בארי הקדוש, ככה ראיתי. רבי נחמן משתמש בביטוי הזה. הוא נראה אפילו יהודי יכול להיות. אבל הוא שהוא שד, הוא כאילו. יש לו מצפון, יש לו מוסר לפעמים, הוא לפעמים מברחם על עמם, ולפעמים לא. הוא שובר כי בא לו לשבור, הוא מרחם כי בא לו לרחם. זה, איך כתוב בתניא? קליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? זה ביטוי קבלי כזה. מה זה? אור וחושך שמשים בערבוביה. כשלאדם אין נשמה, אז הוא גם עושה דברים טובים, הוא לא רק נחס. הוא גם נחמד. יש בתרבויות, יש תרבויות שמות ששדים, שדים במחרות, כן, בונים אותם. והתרבויות, כן, בטח יש מצפון, או, מצפון זה אחד הדברים העיקריים, הם מנגדים הרבה על המצפון, ומניפולציות, בעיקר הכל, אין שם חשיבה לטווח ארוך, ויש שם, מה כיף לי, מה מתאים לי, מה בא לי, מה מתחשק לי, מה מסתדר לי. ואפשר להגיע, ויש כל מיני שדים, יש המון שדים, אבל יש מלך השדים. מלך השדים זה מי שהוא מקביל לשלמה המלך, הוא אנטיתזה שלו. שלמה המלך הוא המלך של הקדושה, הוא שולט בכל העולם כולו, עליונים ותחתונים, הוא אפילו שולט על השמדי. והשמדי זה מין ש... אז מה רואים מהסיפורים האלה? שהוא יודע הכל, הוא חודר לעומק, אתה רואה בן אדם, אתה לא יודע שהוא צדיק, הוא יודע ש... אתה רואה רשע, אתה לא יודע שהוא רשע. אתה רואה חתונה, הוא מבין, הוא יודע לחשב, הוא יודע לצעוד כמה מהלכים קדימה. גאון כזה, גאון, חריף, מעמיק, עם יכולות פילוסופיות, מדעיות, טכנולוגיות, לוגיסטיות, כלכליות, מין משהו כזה, אדיר כזה. אבל בלי שום, מלאכים, יש להם, זה מזכיר קצת מלאכים, מלאכים גם כוחות להבדיל, הם גם כוחות אלוקים, אבל מלאכים יש להם שליחות, יש להם שם, מגמה אלוקית, זה מלאכים. זה וזה אני לא מבין מה זה, כביכול מין משהו שנראה על אנושי, כוחות על אנושיים כאלה, כוחות כבירים כאלה שהם יכולים לעשות הרבה יותר ממה שבן אדם עושה, אבל סתם, סתם, הוא לא רע ולא טוב, הוא לא, מה שבא לו, אולי זה המילה שמאפיינת אותם, הוא לפעמים יכול לבכות, בסדר, לפעמים יכול לצחוק, כן, לפעמים מתאים לו לצחוק, לבכות, מתאים לו לצחוק, אור וחוש, יש גם אור, אבל הכל מעורבב. כל מעורבב, וזה בסדר גמור שהכל מעורבב. בסדר, אז הוא מביא לו את השמיר, יש פה איזה סיפור איך מביא לו את השמיר, פשוט לא יודע כמה להצליח לפתוח היום, איזה חלקים מהסיפור הזה. בסופו של דבר השמדה יודע איפה השמיר נמצא, והוא גורם לזה שהם מגיעים את השמיר, ועם השמיר בונים את בית מקדש. שוב, לוקחים את האבנים, האבנים בטבע, האבנים נמצאות לא בצורה של ריבוע, לא בצורה של אפשר לבנות את הקיר. וצריך ליישר את זה, אסור ברזל, אז לוקחים את השמיר. השמיר, אבל זה בעיה קצת, אני חושב. מה ההיגיון שמסתתר מאחורי זה שאסור להניף ברזל על האבנים של בית המקדש? שזה הרבה דרשות. שהחרב נוצרה, הברזל נועד לקצר חיים, ובית המקדש מאריך חיים, ככה חז"ל אומרים. אז אם זה הדרשות, אז הפתרון של השמיר הוא לא כל כך מוצלח. זאת אומרת, שמשה רבינו הביא את השמיר, זה היה פתרון מוצלח, אבל שלמה המלך בשביל להביא את השמיר, הוא צריך להביא את השמדי. עדיף כבר חרב נראה לי, מאשר להתעסק עם השמדי. השמדי זה לא בדיוק בחור סימפטי. לפעמים הוא נורא כיף לשבת איתו, בטח, לפעמים צחוקים וזה. אבל זה להשתמש בזה כוח שלילי, אתה עוקף משהו. אתה תקוע כביכול, יש בעיה מה לעשות בית המקדש. אלוקים אמר בלי חרב. מה זה מה נעשה? בלי חרב. בלי חרב. התוספות אומר בסמך חטא עמוד א' שבסוף התוספות נאח סוגיה עד שכמדה אמר בסוטה דיצטריך שמיר לאבני בית המקדש ועד יכתים מגורות במגירה מוקלה באבני ביתו. זאת אומרת יש מחלוקת תנאים ממש בדף לפני האחרון בסוף מסכת סוטה, מה עשו, איך הביאו את האבנים, מה עשו עם השמיר, כי יש דעה שעם השמיר רק גילפו את אבני החושן, כתוב על זה את השמות של השבטים, ויש דעה, וזו הדעה פה, שגם את אבני בית המקדש, זאת אומרת יש מה עשו עם אבני בית המקדש, אז הדעה הזאת אומרת, רבי יהודה אני חושב, שחצבו אותם עם ברזל, אבל מחוץ לבית המקדש, וכשמביאים אותם לבית המקדש, בית המקדש אסור שיהיה. ויש דעה שככה סובד אצלנו שלא, שהשמיר בעצמו, אפילו האבנים של בית המקדש, לא ברזל לא נגע בהם, הכל עם שמיר. וזו הסוגיה שלנו, ככה מזכיר אותו סוג. אז שלמה צריך את השמידי, והוא בנה את בית המקדש. אני מגיע לתורף הסוגיה. תרחי גבי אדבניה לבית המקדש. הוא השאיר אותו אצלו, שלמה משאיר את השמידי קלו אצלו, עד שנראה בית המקדש. בסדר, עכשיו זה התורף, בעיניי, לפחות מה שאני רוצה להתמקד. יום אחד שלמה והשמדי נמצאים לבד, אין שם עוד אנשים. השמדי קשור בשלשלת שעליה חקוק שם השם, הוא לא יכול לברוח. אז יום אחד הם היו לחוד, אמר לה, שלמה שואל את השמדי, כתיב כתועפות ראם לו. יש לכם בגמרא? באמצע השורות הרחבות בערך? עוד ב', הפסוק השני שמופיע פה. כתיב כתועפות ראם לו. בלעם רוצה לשבח את אלוקים, אז אומר אלו מוציאו מצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צרה בעצמותיהם מגרם מחיצה ומחץ, אז הוא משבח את ההופעה האלוקית שיש לה תועפות עוצמה כמו של ראם. ראם זה, כך הוא מבין, זה שדים. אז שלמה שואל אותו, אמרינן כתועפות ולמלכי השרת, ראם אלו השדים, מה הריבותייך ומינן? מה אתם כאלה גדולים? אני לא מרגיש, אומר שלמה להשמדאי, שאתה יותר גדול ממני. אז הוא אומר, בוא אני אראה לך. אמר לשקול שושיל תמיני, ואב להזכתך, תוריד ממני את השרשרת, מה שקובל אותי, ותביא לי את הבת שלך, ואני אראה לך את הכוחות שלי. עכשיו מגיעה השורה מדהימה בסיפור. שקלה לשושיל תמיני, ואב להזכתך, אז שלמה מוריד ממנו את השרשרת, ונותן לו את הטבעת. השמדאי הסביר לו שאם הוא יוריד לו את השרשרת ויתן לו את הטבעת, הוא יראה לו את האנרגיות האינסופיות שלו. אז למה שלמה עושה את זה? למה שלמה עושה את זה? שלמה מבין שהשמדאי זה אנרגיה מטורפת שאפשר להחזיק אותה רק כשהיא כבולה. עכשיו הוא לא בטעות שכח, זה לא שהשמדאי הבטיח לו שהוא יהיה ילד טוב. השמדאי אמר לו, אני אראה לך איזה אנרגיה, אני אראה לך איך אני יותר גדול ממך. ושלמה משחרר. כאילו צריך פשר לסיפור, מה זה אני חותר להבין, מה גרם לשלמה לשחרר, אז הוא שחרר, אז זה נגמר תוך כמה שניות. בלעה, כנראה הוא בלעה את הטבעת, עוד ולחד גפה בערכי או לחד גפה בערה, פרס את הכנפיים שלו, מוטת הכנפיים שלו, מגיעה מהשמיים ועד הרצפה, ולא כל הארץ תומעתו, נקרא לזה ככה. ברגע שהוא בלי השרשר, הוא הגיע לאנרגיות בלתי נתפסות, ובעט בשלמה במרחק 400 פרסה. הוא העיף את שלמה אלפי קילומטרים לכיוון אחר לגמרי, והוא מתחפש את שלמה, כן? זה כתוב פה בגמרא. על אותה שעה אמר שלמה, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? וזה היה חלקי מכל עמלי. אנחנו משאירים בפסוקים של מגילת קהלת שמתארים לפי חז"ל את שלמה שפעם היה מלך בירושלים, ועכשיו מה נשאר לו? מה היה חלקי מכל עמלי? מהי וזה? וזה זה משהו אקטיבי. אז יש פה מחלוקת, רב ושמואל, אחד אמר מקלו ואחד אמר גונדו. נשאר לו המקל שלו, נשארה לו החולצה שלו. היה מחזר על הפתחים, אז השמדאי מתחפש, לובש את הדמות של שלמה, וכל הם חושבים שהמלך שלמה יושב על כיסא מלכותו, וזה בעצם מלך השדים. ושלמה, אני ורש, מחזר על הפתחים, כל מקום שהוא מגיע, הוא אומר, אני קהלת, הייתי מלך ישראל בירושלים, וכולם אלוהגים לו, כולם אומרים, השתגע. כשהוא הגיע לסנהדרין, אמרו רבנן, מכיוון ששוטה בחד מילתא לא סרס, זאת אומרת, מישהו משוגע, אז פעם הוא נפוליאון, ופעם הוא נבוכדנצר, פעם הוא אני יודע מי, כל פעם הוא מישהו אחר, אבל הוא לא נדבק באיזה שטות כל הזמן, הוא מחליף, והמשוגע הזה חופר לנו כבר כמה שנים, וכמה שנים לקח, מדרשים מקומות אחרים, 3 שנים אפילו, הוא כל הזמן תקוע באותו מקום, שהוא שלמה, מה, משהו מוזר פה. אמרו, שאלו את בניהו, המלך מתייעץ איתך? אמר לו, לא, בזמן האחרון באמת המלך לא מתייעץ איתי. שלחו את ה... הלכו למלכה, למלכות, ואומרים, המלך בקשר איתכם? אז הוא אומר, כן, והוא בא אלינו כי אנחנו נידות. שזה קרד, זה דאורייתא, זה לא יכול להיות. והוא גם רוצה את אמא שלו, השם ישמור. אז אמרו, זה לא שלמה. הם אמרו לו, תבדקו את הרגליים. איך יודעים, הוא יכול ללבוש את הדמות של... בסדר, זה הכל סיפור, אנחנו נקרא את הסיפור. אבל המהר"ל אומר, זה לא בגשם, בסדר? אתם לא צריכים לדמיין שהיה איזה שד כזה שהחליף. יש פה איזה מסר. המהר"ל פה חוזר על זה, יש מהר"ל דברים מאוד ארוכים, הוא עובר שלב שלב על המעשה הזה, אבל הוא חוזר כמה וכמה וכמה פעמים, הוא אפילו מסיים, הוא אומר זה לא בגשם, זה לא, זה משמעות רוחנית. אבל משמעות רוחנית כאילו, אז השמדיים מתחפש, לא יודעים, אז הם אומרים לו נבדוק ברגליים, כי לשדים יש רגליים של תרנגולות. אז אומרים אי אפשר, הוא תמיד בא עם גרביים, אי אפשר לבדוק. טוב, אחרי שמבינים שהוא תובע אותם בנידותם, אז לוקחים את מי שחשוב שהוא משוגע, מי שאומר, אתה כנראה שלמה באמת. הוא גם לא נראה כמו שלמה כנראה, הוא נראה אחרת לגמרי, כי יש פה כשפים. הביאו לו טבעת חדשה, הייתה לו טבעת, הביאו לו טבעת, ושושלת, וכששלמה נכנס להשמדה, השמדה היא פרח ונעלם, וזה סוף הסיפור. אבל אפילו אז זה לא נגמר, כי אנחנו אומרים ששלמה מאז מפחד מהשמדאי. הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. בסדר, זה נמשך לנצח הפחד. זה המעשה, דילגתי על חלק מהדברים, אולי בהמשך. אז מי יש לנו שם? יש לנו את שלמה המלך, ואת השמדאי, ואת בניהו בן יהודה, ועל החלקים, איך בדיוק הוא הגיע בשלב זה. אז מה מסתתר בסיפור הזה? זה מה שאנחנו רוצים לשאול. הסיפור הזה מופיע בצורה קצת שונה, לא בהכרח מחולקת, בירושלמי, בסנהדרין. שם הגמרא אומרת שזה עונש לשלמה על זה שיש שלושה דברים שהתורה אמרה לו. למלך היא אמרה לו, לא ירבה לו סוסים כדי לא לשוב מצרים, ולא הרבה לו אנשים ולא הסירו את לבוב, לא הרבה כסף וזהב. ושלמה אומר, אני רגוע, אני הרבה סוסים והרבה נשים והרבה כסף וזהב, ואני אשאר צדיק גמור. זאת אומרת, שלמה לא מתווכח עם התורה, אלא שזה יש מקומות מיוחדים. בדרך התורה לא מסבירה לך למה. היא אומרת לא, וזהו. אבל במקרים האלה היא אמרה למה. ושלמה אומר לי, היא אמרה למה, השאיר את זה לגאון שלי. מלך רגיל באמת ירבה נשים וכסף וזהב וסוסים, אז הוא יכול לסבור. אני יודע, אני כולי אלוקי, כולי שייך לקודש, העולם הזה כשלעצמו לא מעניין אותי. אז אני אפאר וירומם את המלכות הישראלית, לא יקרה לי כלום. וכעונש על זה, השמדי מעיף אותו, כך אומר ירושלמי. אנחנו יודעים שעונש הוא לא נקמה, עונש זה משהו שבונה, עונש משהו מעצים. אז מה, סתם שלמה חטף? יש מקור שלישי שמופיע במדרשים, אתם יודעים, לא כל המדרשים אפשר לסמוך עליהם, על המאמנות שלהם, על המסורת שלהם, אבל המדרש הזה הוא מופיע ברמה מפנו. הרמ"א פנו נותן לו מקום, ואולי אתם מכירים, כולכם מכירים, זה מדרש מאוד מפורסם, ששלמה כשהוא נעלם, כשהוא עף מירושלים, אז פה הגמרא שלנו, פה הגמרא אומרת שזה בגלל רבנן, הוא מסתובב בירושלים, חזר לפתחים, והסנהדרין הם אלה שהחזירו אותו. במדרש הידוע והמפורסם מסופר משהו אחר, שהיה מסופר שהוא, כששלמה עף מירושלים, כך לפי התיאורים, הוא גם מאבד את דעתו, הוא מאבד את ה... הוא נהיה סתם אחד, אז הוא נהיה משרת במלך, בארמון של מלך בני עמון, והוא מכין שם מאכלים מאוד מוצלחים, זה כואב מאוד, נו, מה זה משישר משלמה, שהוא מכין סנדוויץ' עם טעימים או מנגל או אני לא יודע מה, ואז הבת של מלך בני עמון, נעמה, נעמה עמונית מתאהבת בו, והמלך של בני עמון מזדעזע, הוא אומר, מה את מטורפת בזה? עלוב נפש אחד, את נסיכה, אני בניתי עלייך בלי סוף, היא לא מסכימה, לא מסכימה, מכל הנסיכים שבעולם, היא רוצה דווקא את העלוב נפש הזה שמכין אוכל במטבח של בני עמון, אז המלך זורק אותם למדבר, שולח מישהו כל מיני גרסאות, הוא רוצה להרוג אותם, אבל הוא מעיף אותם למדבר, את נעמה ואת שלמה, ושם הם דגים דג, כאילו מבין, ונעמה פותחת דג, מוצאת בתוך הדג את הטבעת שהשמידה היא בלה. יש לו כל מיני דיונים, איך הטבעת הגיעה לדג הזה, הוא זרק את זה, הוא עף לו, נפל לו, אבל בכל אופן הוא נותנת לשלמה את הטבעת, ולא דרך הסנהדרין, בסדר? נעמה נותנת לשלמה את הטבעת, ואז שלמה עם הטבעת חוזר להשמידה ומעיף אותו. הרי מה אם פעם הוא פותח את זה להרבה? הרי מה אומר שבעצם למה שלמה גלה? יש לנו פה בעצם שלוש סיבות למה שלמה גלה, נכון? סיבה אחת, נתחילו לפי הסדר, זה הירושלמי, זה עונש על העבירות שהוא עשה. סיבה שנייה זה הגמרא שלנו, למה שלמה גלה? סתם, כאילו הוא עשה, ברור לי שזה לא נכון, אבל הוא עשה שטות, טוב ברור שהוא לא עשו שטות, נכון? איזה מין רגע כזה מטופש כזה, שאדם עושה משהו שהורס לו את החיים, סתם. ברור שזה לא מעשה פה, כן? זה החידה הגדולה, אני חושב. יש פה הרבה דברים, אני לא מבין מה זה השמידה, אני לא מבין מה זה שמיר, אני לא מבין ולא יכול להבין. אבל למה שאני אגיד למישהו שהוא מצעיר, אני אגיד לו, בוא תראה לי כמה אתה עוצמתי, ואני יודע שהוא היועב שלי, למה שאני אעשה את זה? למה שאני אעשה את זה? אז סיבה אלומה, בגמרא שלנו זה סיבה, יש סיבה. ברור שיש סיבה, אבל שלמה לא עושה סתם, אין מצב, רחב מכל אדם לא עושה סתם. ויש סיבה שלישית, למה שלמה גלה, כך אומר רמיים פנו. אצל רמיים פנו זה סיבה ראשונה, בשביל נעמה, הוא צריך את נעמה. הוא צריך את נעמה, למה הוא צריך את נעמה? בגלל שלא יהיה משיח בלי נעמה. לשלמה יש 1,000 נשים, אבל המשיח, זאת אומרת רחבעם, המלך הבא אחרי שלמה, הוא נולד מנעמה המונית, יש לנו שתי פרידות טובות, רות המואביה ונעמה המונית. אז דוד בא מרות, ושרחבעם בא מנעמה, והמשיח לעתיד לבוא, זה שיבנה את בית המקדש השלישי, הוא ילד של נעמה, ואם לא היה את הסיפור עם השמדי, אם הוא לא היה מעיף אותו, אז לא הייתה נעמה. אז יש איזה מהלך ששלמה מתייסר ביסורים מאוד מאוד גדולים, ובזכותו אנחנו מקבלים את נעמה. תראו, זה יותר מזה הסיפור של שלמה ונעמה, משום שלשלמה יש 1,000 נשים, לא, אין לו אף אישה, האישה היחידה שיש לו זאת נעמה, משום שכל הנשים שהיו לו הם לא היו נשים שלו, הם היו נשים של המלך שלמה, להיות אישה של המלך שלמה. יש אחת שהתחתנה איתו בלי שהוא היה מלך. אחת קיבלה אותו כמו שהוא, בלי סמלים ובלי תארים ובלי יכולות, גם בלי כל כך הרבה תבונה או אפילו רוח הקודש. הוא מתפקד כמו מלצר, זאת אומרת הוא חם מכל אדם, אז העיפו אותך, אתה יכול להיות איזה פרופסור מרצה ממשהו מסוים, אבל לא, מישהי לקחה אותו גולמי, מישהי פגשה אותו בלי כל התכסית, בלי כל המעטפות, בלי כל הגאונות והכישרון, מישהי פגשה אותו כמו תינוק, נכון? כמו שאמא פגשה אותך כשהיית תינוק. ידעה שבסוף תגדל ותלמד ותהיה תלמיד חכם וצדיק ומה לא, אבל היא קיבלה אותך. שני דברים יטרידו אותה, שתאכל ושתעשה בטיטול, תסלחו לי, נכון? זה ככה. מן אהבה, אז ככה נעמה קיבלה את שלמה, ואותו היא עדיפה, היא מצאה בו משהו אמיתי, כמו שאמא שלך מצאה בך משהו אמיתי, משהו נשמתי. נעמה הצליחה לזהות בשלמה משהו ששאר אנשים לא היו שם בכלל, כי שאר אנשים הם התחתנו, יכול להיות שהם אהבו אותו, שאר אנשים זה ניסויים מלכותיים כאלה, זה עם התואר, זה עם התפקיד, זה עם השליחות, ולא עם ה... אז יש משהו בנעמה שהיא אשתו, היא הצליחה לחלץ ממנו, היא הצליחה להוליד ממנו משהו שהוא הרבה יותר גדול. שלמה בונה את בית המקדש, אבל כל 999 האנשים האלה הם נשים לפני שהשמדה יעיף אותו. ככה רמה מפן הוא אומר, לא, זה ככה יוצא הפשט לפי דבריו. וכשהשמדה יעיף אותו ועובר את השנים, זה שנים עשרות מאוד, זה שנים קשות מאוד. אז אולי נחבר את הגמרא של הרמה מפן, את הדברים של הרמה מפן לגמרא שלנו, ונשאל, זה עוד לא עונה, זה רק מתחיל לתת כיוון, למה שלמה נתן להשמדה את הבת, למה הוא שחרר אותו? כי הוא רוצה, הוא חושב שתיבנה פה קומה שעוד לא נבנתה. איזה קומה לא נבנתה? הוא חכם מכל האדם, הוא... כל האנושות מעריצה אותו, ויתן שלמה את, הוא בונה את בית המקדש, הוא כבר בנה את בית המקדש, מאחוריו כבר. הוא הביא את עם ישראל לפסגה של הפסגה של הפסגה. חז"ל אומרים, קיימה סיירה בהשלמות, יש 15 דורות מאברהם אבינו עד שלמה המלך, זה כמו הירח, יש 15 ימים וכל יום הוא עוד ועוד ועוד, והדור ה-15 של שלמה המלך, איך כתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים, אומר הרמב"ם, נכון, זה השבעת הימים של חנוכת המקדש, שכל עם ישראל יתרומם, חדש ימינו כקדם, זה הפסגה, זה השיא של השיא, מאז משלמה עד צדקיהו, זה עוד 15 דורות, שהירח, השר הולך ונחסר, הולך וקטן, השלמה בשיא תפארתו, והוא באיזה אופן יזום כזה, שנראה לנו חסר אחריות, אולי באופן לא מודע, הסיפור הזה מנסה לספר משהו, יכול להיות ששלמה לא פגש מעולם את מלך השדים, ויכול להיות שאין מלך שדים, בסדר? אבל הכוחות האלה שמלך השדים מייצג, הכוחות האלה שגורמים לשלמה לאבד את הכל, לאבד את הכל, עד שלפי הגמרא שהוא נהיה משוגע כזה שמחזר לפתחים, ולפי המדרש שהוא נהיה עלוב נפש, שגם הוא בכלל לא יכול לבאר את ישראל, הוא אף במקומות אחרים, ודווקא שם, דווקא שם נעמה רואה משהו. נעמה היא גדולה, לא בגלל שהתחתנה עם שלמה, כן? נעמה, אתם יודעים זאת נעמה, זאת שבגללה, זאת שנולדה במערה, בסדום. הקדוש ברוך הוא עושה את הנס הזה, מוצא שם יין, יש לו עצה אלוקית. חלק מהכוחות המשיחיים, יש כוחות של גאולה שעוברים דרך עם ישראל. יש כוחות של תיקון עולם, כמעט כל כוחות עוברים דרך עם ישראל, חוץ משתי הכוחות שאנחנו זקוקים להם. זה עמון ומואב. מתוך העמים האלה יש שתי פרדות טובות, יש איזה כוח אלוקי, יש איזה אמת, איזה עוצמה שלא מתחברת אלו באופן ישיר מכל מיני סיבות, אולי ניגע בהם עכשיו, ומישהי לא נוכל להקים את המלכות בלעדיהם. זה העצה שהייתה, העצה האלוקית מאחורי הטירוף הזה במערה, שבנות לוט יולדות למולידות, יולדות מאביהן. אבל העצה האלוקית בתוך זה, יש פה משהו שצריך להגיע במקום הנכון, אז רות הגיעה במקום הנכון, זכותה נולד דוד, אבל גם הנכד שלו שיקח את זה לקומה עוד יותר גבוהה, וזה הרגע ההיסטורי שאין את זה לעם ישראל. ודווקא השמדה, מה שמייצג השמדה, הביתה הזאת של השמדה, שמעיפה את שלמה למקום כל כך רחוק, היא זאת שמביאה אותנו למקום הזה. אז מה אנחנו מרוויחים מהשמדה? מרוויחים את נעמה, מה שהרווחנו את נעמה, מרוויחים את בית המקדש השלישי, אפשר לומר. שלמה בונה בית המקדש הראשון, וכמה שיער רבי השלמותה, והכל כל כך גדול, והכל כל כך ענק, אבל אנחנו, ממבט היסטורי מרחוק, יודעים שכבר זה הגיע לקצה, ומעכשיו זה יתחיל לרדת. הם מגיעים, הם בפסגה, והם עלו, והם... כשאתה על הפסגה, אתה יודע שאתה על הפסגה, אבל כשמחאה רוחנית, נמשית, מה עשית למעלה, אתה לא יודע שבצד הבא תתחיל לרדת למטה. זה דימוי כזה. אבל אנחנו, במבט החומה ההיסטורי, יודעים שהימים הכי גדולים האלה, זה כל המנגינה של ספר קהלת, אתם יודעים. המנגינה של ספר קהלת היא מנגינה מורכבת, היא מנגינה שמסתכלת על העולם הזה בצורה מסובכת. הגמרא פה משתמשת, זה חלקי מכל עמלי, אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים הכל אבל. אז אנחנו יודעים שבית המקדש הראשון הוא בסדר, זה בית המקדש ענק ונבואה ורוח הקודש ושכינה ודברים עליונים עוד, וכל התנ"ך נכתב שם, אבל זה לא בית המקדש השלישי. זאת אומרת, זה לא בית המקדש השלישי, הוא לא במקרה יחרב עוד 410 שנים בגלל שהיא עבודה זרה גילויות שפיכות דמים. משהו ביסודות של בית המקדש הראשון נבנה, ומי אני אפס אפסים, אבל משהו נבנה, נכון, ככה פסוק אומר, שכבר כשנבנה הבית, הקדוש ברוך הוא, כבר עד שלמה, כששלמה בנה את הבית, הוא בנה מחילות בהר הבית, שכשיהיה חורבן, שם יחביאו את ארון הברית, שם יחביאו את הלוחות, עד עכשיו זה חבוי שם. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא נצחי, הוא לא משהו אינסופי. והמפגש של שלמה, בוא נגיד שהוא לא תכנן, זה המפגש של שלמה עם השמדי לפי המדרש, הרמה מבינו מגבה, מביא, אז המפגש הזה הוליד כבר עכשיו, בתוך היסודות של בית המקדש הראשון, זאת אומרת, בתוך מלכות שלמה, הוא הוליד את היכולת העתידית, שתיקח אלפי שנים קדימה, אנחנו כבר יודעים, כמי שאנחנו קרובים מאוד מעמוד לזה, יכולות לבנות משהו שלא היה צריך להיבנות, בית המקדש הראשון. אם אני אהיה פשטן כזה, כשראיתי את הגמרא פעם ראשונה, אז כתוב, כל המקבות וכלי הברזל לא נשמע בבית בבנותו, ושלמה שואל את חז"ל, מה אני אעשה? אסור להניף אבנים. אז מה אני הייתי אומר מה לעשות? הייתי אומר לבנות את הבית, מה אבנים לא מסוטטות. זה מה שהתורה רצתה, נכון? בפשטות כזאת, אם אני סתם פשטן, קח את האבנים כמו שהם. אז זה לא יהיה קירות ישרים כמו שלנו, נכון? נכון? התורה רצתה בית טבעי. כשאת אומרת לו ברזל, מה אתה עוקף? מה אתה ממציא תרגילים? השמיר זה תרגיל כזה. נכון, לפי הדעה שהשמיר כתב רק את האותיות. אז היא תורה לא רוצה. אז תעשה תוכניות, תעשה בחוץ, תעשה שם. היא לא רוצה. היא לא רוצה. היא אומרת לך משהו בלי, אז בלי. בסדר, שלמה אומר, מה נעשה? שוב, הוא נאלץ להביא שדים. נאלץ להביא שדים כדי להשיג את התרגיל הזה. אבל ככה בתפיסה שלי, אני חושב שהייתי איזה... זה בית לא מפואר כל כך, הקירות אולי עקומים, אבל זה מה שאלוקים אמר, זה מה שאלוקים אמר. יכול להיות, אני עכשיו נראה לי אני יותר מסבך מה שמסביר, שבית המקדש הראשון באמת נבנה ככה, זאת אומרת לא פיזית, כן? לא פיזית, רוחנית. יכול להיות שהאבנים, האבנים זה לא אבנים, כן? האבנים זה עם ישראל, חומרי הבניין של בית המקדש. יש איזה תורה כזאת שבבית ראשון היא לא מגלפת את האנשים, היא לא חותכת אותם, היא לא מהנדסת אותם. מה אתה עושה עם ברזל? אתה לוקח את הטבע ואתה לא מוכן לקבל אותו, אתה תחליט עליו, אתה תחליט, לא מתאים לי. אלוקים ברא אבן כמו שהיא נראית בשטח, אלוקים ברא אותך כמו שאתה נראה בשטח, ומזה אי אפשר לעשות בזה בית מקדש, כי הקירות היו עקומים ואולי מפלו, אז לא מתאים לי, אז אני עושה משהו שהאבן, אני יכול בכוח, באלימות. בום כזה. אבל אלוקים אמר אסור באלימות, אז מה עושים? זה בכלל בית המקדש, אתם יודעים איך נתן הנביא אומר לדוד המלך, שכל חייו היה נשמענו באפרת המצנו בסדר, אם יתן שנת לעיניי להפפה התנומד, אבוא. כל החיים של דוד זה הרגל לבנות בית המקדש, ונתן הנביא אומר לא, דמים רבים שפכת. זה מעולה שהוא דמים רבים שפך. הוא שפך את הדם של גוליאת ועוד הרבה שונאי ישראל, אשרינו, איזה צדיק עליון, הוא נכון, אבל ככה לא בונים בית מקדש. בית מקדש זה אחרית הימים, בית מקדש זה העולם הבא, בית מקדש זה מדרגת חיים אחרת לגמרי, ומי שתפקידו, השליחות הנבואית שלו, בסדר גמור, היא לשפוך דמים, אז הוא לא יפנה. השלמה לא שופך דמים. למה השלמה לא שופך דמים? בזכות דוד, כי דוד טיפל. כל אלה שהיה אפשר לשפוך להם דם, טופלו על ידי דוד המלך. אין כבר דם שאפשר לשפוך אותו. אז הוא מגיע מן המוכן. אבל אם אתה מדבר על האויבים, אבל זה לא רק האויבים. האבנים, האבנים שמהם בונים בית המקדש, אי אפשר איתם בכוח, זה הכוונה. אי אפשר, והשמיר באמת מיישר אותם, וזה בעיקר מה שאנסה להבין בשיעור הזה, השמיר מיישר אותם בלי כוח. איך השמיר מיישר אותם? רש"י אומר מה קורה עם השמיר הזה. איפה רש"י מסביר? לאבני אפוד, שמיר לאבני אפוד. דאמרי המסכת סוטה, אבנים הללו אין כותבים עליהם בדיו, שנאמר פיתוחי חותם. צריך וכתבת על אבנים את שמות בני ישראל. פרשת שבוע שלנו, בשבת, נלמד על חושן האפוד. אז כתוב עליהם את שמות בני ישראל, אין כותבים בדיו, כי צריך בפנים. ואין מסרטים עליהם באזמר, זאת אומרת לא מגלפים בהם, שנאמר במילו אותם, שלא יחסר עוד כלום. אסור אנחנו חורצים, אז חלק מהחומר נהפך לאבק ויוצא החוץ, אסור. אלא כותב עליהם בדיו, הוא מראה להם שמיר מבחוץ והן נבקעות מאליהן. אוטומטית, השמיר לא מכריח, הוא גם לא יכול להכריח, הוא כזה קטנצ'יק, קטנצ'יק, עדין כזה. איזה תולעת כזאת, לא כדאי לדרוך עליו ש... יכול לחתוך את הרגל ותנעל. אבל הוא נראה מאוד עדין, הוא לא חותך בעוצמות. מישהו מסתכל עליו, נחתך. נחתך איפה שהשמיר מחליט. מין כוח כזה, מאוד עדין, כוח מיוחד, כוח פלאי כזה. את הכוח הזה כנראה שלמה רוצה בשביל לבנות את המקדש. ואפשר לקבל את הכוח הזה מהשמדאי, אבל לא, להשמדאי יש שני תפקידים. ככה יוצא בסיפור, נכון? אם אנחנו מערבים את כל הסיפורים. התפקיד הראשון של, אולי שלושה תפקידים. התפקיד הראשון של השמדאי זה לגלות לנו איפה השמיר, כי אנחנו צריכים להשתמש בשמיר. התפקיד השני של השמדאי זה שלמה שולט על עליונים ותחתונים. והתפקיד השלישי של השמדאי זה לבעוט בשלמה. שלמה, אני לא יודע אם הוא עשה את זה מ... אבל כן, זה הפשט שלו, זה מה שחזל אומרים. שלמה רוצה שהשמדאי יעיף אותו, יעיף אותו לא רק גיאוגרפית. שלמה מוכן שיהיו כמה שנים שמי שישב על כיסא המלכות זה מישהו מחופש לשלמה, שד שמחופש לשלמה. זה לא היה דבר כזה באמת, כן? כך אמר על כל מה נאמר. אבל היפותטית, יש פה איזה רעיון של סיפור שהוא יעיף אותו לקצבי מרחקים למקומות מאוד מאוד עלובים ויבנה פה משהו. מה ייבנה? בשפה של הרמה מפנו הוא יקבל את נעמה. ומכוח נעמה ייבנו כוחות חיים כאלה שעד עכשיו בשביל עוד בית ראשון לא היה צריך אותם, בנינו כבר בית כנסת שם. אבל ייבנו כוחות חיים שיובילו אותנו שלמה בונה פה בעצם את המצב, את התשתית למפגשים עם מדרגות חיים הרבה יותר אלומות. בינתיים אנחנו עוד לא מסבירים, נכון? אז יש פה איזה אנרגיות שלשלמה לבד אין. אנרגיות שכנף אחד עד הרקיע וכנף אחד הרקיע. עד הארץ. יש פה איזה כוחות אדירים כאלה שהם יודעים הכל, מבוררים הכל. שוב, יש פה חשיבות פילוסופיות עמוקות מאוד וטכנולוגיות מתוחכמות בלתי נתפסות ומתווים כלכליים שחושבים 15 מהלכים קדימה וניתוחים ספרותיים ויצירות תרבותיות והבנות רוחניות והבנות גשמיות. הכנפיים של השמדאי סתם. הכל סתם. הכל סתם. הכל, הוא מעניין, בטח, שלמה מנהל את השיחות מעניינות, כן? הוא לא בן אדם, הוא שד, הוא נראה כמו. והוא סתם, ואנחנו צריכים את הכוחות הסתמים האלה. שלמה אולי רוצה לרכוש את השמיר, או את הרעיון המובא בשמיר, כן? לשמיר זה גם יש רעיון המובא בשמיר, אני רק מכין את התשתית, אני רואה בשירות האלה, בדקות האלה כדי להיכנס, כדי למנות משהו במדרגה הרבה יותר עליונה. משהו הרבה יותר גדול. אני יכול כבר עכשיו להגיד, שמה אנחנו רואים? אנחנו רואים את שלמה עומד מול השמדאי ושלמה מנצח. זאת אומרת, השמדאי כבול בעזרת השלשלת ושלמה הוא מלך, אבל זה לא באמת. יש איזה מקום, זה לא באמת. משום שזה לא שלמה. זה שלמה עם כל טכנולוגיות העד שעומדות לשירותו. טכנולוגיה זה לא מילה מדויקת. הקודש, יש לו בניהו בן יהוידה, ויש לו סנהדרין, ויש לו שם מפורש, ויש לו כתר, ויש לו מלכות בית דוד, ויש לו נשמת האומה, ויש לו סייעתא דשמיא, והוא קיבל ברכה מאלוקים שגרמה לו להיות החכם מכל האדם, והוא יכול לכבול את השמדאי. אבל השמדאי, הוא רוצה שלמה לעמוד מול השמדאי כשאין לו את כל זה. הוא רוצה לעמוד מול השמדה כשהשמדה משוחרר. אנחנו מנהלים מלחמה פה מול האויבים שלנו. נגיד, אז לנו יש חיל אוויר ולהם אין חיל אוויר, לנו יש טנקים ולהם אין טנקים, נכון? אז זה לא כל כך פייר, זה לא כל כך פייר שאנחנו מנצחים, בטח לנו יש טנקים, מה יהיה להם חס שלום יהיה טנקים, מה יהיה? למה להם חיל אוויר? אז אף אחד לא יפריע להם לעשות חיל אוויר, אתם יודעים? למה להם טנקים? כי הם לא נלחמים, הם כמו חולדות, הם מציצים ובורחים, יהיה טנק אז נחסל אותו, לבי שיהיה טנקים, המלחמה תהיה הרבה יותר פשוטה, אבל אף אחד לא יפריע להם, אתם יודעים שהמלחמה בין עם ישראל ומדינת ישראל האויבים שלה היא כבר כמעט 80 שנה, כסף יש להם הרבה יותר מאיתנו, ונפט יש להם הרבה יותר מאיתנו, וחיילים יש להם בערך כמו גרגרי חול, זה בערך התקציבים שלהם לכל חייל, זה מה שאיכפת להם לכל חייל, אף אחד לא יפריע להם, זאת אומרת זה לא נכון שאנחנו מנצחים בזכות הנשק היותר מתקדם שלנו, כי התחלנו מאותו מקום, התחלנו כשלהם היה הצבאות, אתם יודעים, מלחמת השחרור, פה בכיס פלוג'ה, בצומת פלוגות, היה קרב ששבעים ומשהו אחר, הפלוגה הדתית של הפלמ"ח הושמדה, הייתה פלוגה שכולם דתיים והפלוגה הושמדה כמעט לגמרי, כי למצרים היה שריון ולנו לא היה כלום, אנחנו לא התחלנו ככה, אנחנו לא באמת בוא פייר פייט אחד על אחד, אבל לא התחלנו בטכנולוגיה, אני אומר טכנולוגית כמשל, כן? לשלמה אין טכנולוגיה, שלמה בא עם כל הקדושה של בית ראשון, שלמה בא עם מתן תורה ושלמה בא עם צלם אלוקים ושמואל בא עם 400 שנים של בנייה, 440 שנה עם ישראל נמצא בארץ ישראל עד שבית המקדש ראשון נבנה, ו-440 השנים האלה עם ישראל בונה עוד קומה ועוד קומה בקודש, בפנימיות החיים, בכוחות החיים, וכל כזה מתנקז לדמות הזאת של המלך שלמה, והמלך שלמה אומר להשמדי, ככה אני שומע, אני אנצח אותך גם ליקוד זה, קח את הטבעת, אני לא בנו על הטבעת, זאת אומרת יש קומה סגולית, נקרא לזה ככה, עם ישראל מגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד עילאיים, והוא מצליח, אבל זה לא מתחיל שם, ממש לא מתחיל שם, זה הפוך, יש אנשים שבאמת כל הכוח שלהם זה מכוח התפקיד שלהם, יש כל מיני פקידים או שופטים נגיד, שהם יכולים להיות אנשים רופסים וחסרי עוצמה אישיותית, אבל התפקיד נותן להם כוח, בגלל שהם השתלטו על תפקיד, הם נורא טובים בלהשתלט על תפקיד, בקומבינות פוליטיות נגיד, ולסדר לעצמם ג'וב, ואז לג'וב הזה יש הרבה כוח, כי החוק מקנה לבן אדם זה כוח, בסדר, הוא הצליח להיות מפקד בצבא בזכות שהוא היו לו כל מיני קשרים נניח, בצבאות אחרים, נגיד, אז יש לו המון כוח, אבל אין לו כוח בכלל, הוא חסר כוח, אם אתה פוגש אותו בלי הדרגות, או בלי ה... פוגש אדם שהוא לא מרשים, אדם אמיתי זה אדם שמלך, מנהיג, מפקד, רב, דיין על אחת כמה וכמה שופט, זה אדם שהוא קודם כל בנה בתוכו עצמה אישיותית, ואז אדם אמיתי, זאת אומרת אני שאנחנו רוצים לתפקידים שלנו, זה אנשים שלא התפקיד נותן להם את הכוח, אלא הם נותנים את הכוח לתפקיד, אנחנו רוצים מפקדים כאלה בצהל, שמכוח האישיות שלהם מפקדים, חוץ מזה אחרי זה גם שלחו אותם מקוצינים, נשים ברזל על הכתף כדי שיהיה סמכות רשמית. אנחנו רוצים שהמנהיגים של עם ישראל יהיו אנשים שממילא מנהיגים, אנחנו רוצים שהעולם התורה, לא בגלל שהוענקו סמכויות כאלה, בגלל העולם הפנימי הזה. אז שלמה עומד מול השמדי ואומר לו, אני משחרר אותך, קח את הטבעת, תעוף, אני רוצה לראות את הכוחות שלך, אני לא מפחד ממך. שלמה אומר להשמדי, אני לא מפחד, אני יודע שאני אחטוף, זאת אומרת אני יודע שאתה תעיף אותי 400 פרסה, אני יודע שאני אעבור שנים קשות, לא חשב שזה קל פשוט, אני מוכן, אומר שלמה, לאבד את הכל, כי אני רגוע, כי אני יותר חזק, שלמה זה אנחנו, כן? שלמה זה המלך שמייצג אותנו, עם ישראל מגיע לאיזה שיא, וזאת בדיוק הסכנה שלו, סכנה שלו שהשיא הזה יעבר את עיניו וירגיע אותו ויגיד לו, הנה בנית המון 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 דברים, הוא רוצה לחזור לממש כמו בראשונה לעצמיות שלו, לעצמיות, לנקודת המוצא הזאת שהיא קשה וכואבת, ומשם הכל יצמח, משם הכל יצמח, שדווקא שם הוא יפגוש את נעמה, שם נעמה תזהה, נעמה לא לקחה איזה בחור נבוב שכל ופתאום שר הכישוף והתגלה שהוא שלמה המלך, הוא באמת נולד כזה, הוא באמת כזה, הוא לא נהיה חכם כי השם נתן לו חוכמה ופתאום מישהו יזריק לי 700 IQ ואני אהיה חכם, החוכמה שאלוקים נתן לו זה בגלל הבקשה הפנימית שלו, בגלל שהוא ראוי לזה, אנחנו זה לא היכולות שרכשנו, אנחנו זה אנחנו, כשאדם רוכש יותר מדי יכולות יש את הסכנה הזאת שהוא יפסיק לחיות, הוא יפסיק להיות הוא יסמך על הכלים, על הטכנולוגיה, טכנולוגיה במובן המוכני מתכוון, על הידע שלו, על ההצלחות שלו, על הניסיון שלו, שהוא יתחיל להתברגן, הוא יתחיל להזדקן, קוראים לזה להזדקן בשפה של רבי נחמן, הוא יתחיל, הוא גמר כבר בסדר, הוא פועל מכוח הזהו שלו, ושלמה אומר, זה מעולה, הגענו לעמוד דברים, זה בית המקדש הראשון, צריך משהו אחר לגמרי. שלמה פה, הוא איש כזה מסוכן, ביעטות בלילות, איש חרבו על ירחו, 60 גורי סיימן מגבי ישראל, איש חרבו על ירחו עם פחד בלילות, שזה פחד בלילות, כן. כי כשאתה מוריד את כל המגננות, אתה מוריד את כל המעטפות, אתה לבד כמו שאתה. ואם אתה לבד כמו שאתה, אז אתה לא יכול להגיד, אני יש לי את הסמכויות האלה, ואני יש לי את היכולות האלה. אתה, אבל אז מתברר הכל. אז, אם יש בך משהו, ויש בנו משהו, בעם ישראל יש משהו. אני חושב, אם אני מבין, אני אנסה כנראה להסביר את זה יותר בשבוע הבא, שבוע הבא, ימי הפורים הם כבר נהפכו לששון ושמחה, אז גם התענית לא. שבוע הבא כנראה נדבר על המגילה, אז עוד שבועיים. איזה תהליך שעם ישראל עובר, כן? ככה אני חושב שזה מה שגנוז פה בתוך הסיפור הזה. מה השמיר מבטא, ומה השמדי מבטא, ומה החירות, איך עם ישראל עובר מבית המקדש הראשון ומוכן שהשמדה יעיף אותו. ברמה הכי קשה של יעיף אותו לקצווי מרחקים, ודווקא שם, שנראה כאילו איזה שד יושב על הכיסא, כאילו, שלמה שמתנהג כמו שד, כאילו, שטובע אנשים מנהודתם, דווקא משם מתפתחת איזו קומה כזאת, שמתברר שבאמת שלמה הרבה יותר חזק מכל השמדעים שבעולם, במהותו וממילא ייבנה, בית מקדש שלישי, ממילא אז האבנים, מה יהיה מהאבנים שבית מקדש שלישי אתם שואלים? ואז נסתדר כנראה בלי השמדי ובלי השמיר. אבל זה נחכה לפעם הבאה, כל טוב.